חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני יריב אופנהיימר ואני היום השוטר הטוב. סוף סוף, אחרי שנים ארוכות וגרימת נזק בלתי הפיך להליך, השופטים במשפט נתניהו מתחילים אולי לגדל עמוד שדרה. אחרי הניסיון למרוח את העדות ולבזבז זמן, הקציבו השופטים לנתניהו עד 14 ימי דיונים וסרבו שוב לבקשתו לצמצם את ימי עדותו. היום, באחד הימים הכואבים ביותר לחברה הישראלית, בתחילת הדיון בבית המשפט, ביקש הנאשם, מספר אחד בתיק, בנימין נתניהו, לעמוד דקה דומיה לזכר משפחת ביבס, על מנת להזכיר כדבריו לכולנו על מה אנחנו נלחמים. זה עוד תרגיל ציני ומניפולטיבי שבו מבקש נתניהו לנצל את היום הקשה על מנת להכתיב לשופטים כיצד אמור להתנהל משפטו, להזכיר מי הבוס ולצאת מעמדת הנאשם לעמדת המנהיג. ראשת ההרכב, השופטת רבקה פלדמן, לא התרגשה ואמרה לנאשם, כולנו זוכרים, כרגע ממשיכים, יש הפסקה ב-11:30. משפטו של נאשם הוא לא מופע של איש אחד, מעמדו של נתניהו לא שונה מכל נאשם אחר, בשום משפט פלילי. הנאשם המרכזי לא מציע הצעות ומעלה דרישות באשר לדרך ניהול המשפט. אבל נתניהו מתנהל בחדר הדיונים כאילו הוא בעל הבית, מעטפות סודיות, בקשות חריגות לנאום, דחיות אינספור, משיכת זמן. הגיע הרגע שבו השופטים ישימו לקרקס הזה סוף. מיותר לציין שאת זמן ההפסקה בדיונים לא ניצל ראש הממשלה כדי לסור לכיכר החטופים הנמצאת מרחק מטרים ספורים מבית המשפט. הוא לא בא לפגוש את המשפחות, לחבק ולהביע הזדהות, גם לא לעמוד דקת דומיה. אבל לשלוח את אחד מעוזריו להביא לו עניבה כתומה להמשך העדות, הוא דווקא מצא זמן.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. וזה לכל המקפידים על שורת הדין ולא מוכנים לעשות לפנים משורת הדין גם כשמתבקש. קראתי כי בפתח עדותו הבוקר אמר נתניהו, אנחנו מלווים עכשיו את שירי ביבס וילדיה, חושב שראוי שנקום לדקה דומיה כדי שנזכר במי אנחנו נלחמים, והשופטת פרידמן פלדמן ענתה, כולנו זוכרים במי נלחמים ועל מה נלחמים, כרגע נמשיך כרגיל. אז ככה, אין לי ספק שרבים בציבור רואים בנתניהו אחראי והשם על השבעה באוקטובר. וככזה אין לו בכלל זכות בעיניהם להציע מחוות של השתתפות ורגע של אחדות. אין לי גם ספק שהשופטת ראש הרכב זוכרת במי נלחמים ועל מה. וגם אין לי ספק שדי נמאס לה מהעיכובים והדחיות והפתקים והמחלות וימי ההיעדרות בגלל עניינים לאומיים, וגם נמאס לה שהנאשם מנסה לנהל את המשפט והשופטים ולקבוע להם סדר יום ומה יעשו ומה לא יעשו. ואין לי ספק ששורת הדין קובעת שהשופטת דקת. אבל על חורבן ירושלים לפני 2000 שנה כבר כתבו, לא חרבה ירושלים, אלא שהעמידו דיניהם על דין תורה. כלומר, בדיוק לפי החוק, ולא עשו לפנים משורת הדין. לא היה קורה כלום אם היו עומדים דקה. ובאמת, לא קשור. אבל אתמול קראתי על מנהל בית ספר אוהל שם ברמת גן שהחרים תפילין מדוכן שהוצב בבית הספר. ההנהלה אמרה כי כבר יש דוכן אחד, ולא ייתכן שכל תלמיד יוכל להציב דוכן להנחת תפילין בלי אישור הנהלה. כבר אמרו לפניי שאם היה תלמיד מוסלמי מתעקש לפרוס שטיח תפילה נוסף על אחד שכבר יש בבית הספר, לא היה המנהל מעיז להחרים אותו. אז למה? למה דווקא? רק כי זה החוק?
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר.
ערב טוב יריב.
שלום לך אריה, תשמע.
מי מהמאזינים יאמין שלא תאמנו את העניין?
שלא ידענו
גם אם נשבע לא יאמינו לנו עלו, אז למה תעזוב?
אתה יודע, great mind thinks alike, אבל אנחנו בדיוק thinks unlike. שמע, מה, נו, בחייך, יש, בעיניי, ההצעה הזאת של נתניהו היא, לא רק שהיא מנסה לבזות את השופטים, שהיו ככה מנהל את המשפט, היא גם מבזה
זה
את
זה היה את מבזה יום... את השופטים אם היו עומדים?
אתה תדמיין את עצמך נאשם בפלילי.
אם היו עומדים זה היה מבזה את השופטים.
בוודאי, מכיוון שזה מראה עוד פעם שהנאשם הוא מנהל את העניינים. עכשיו, לא, עכשיו אני אגיד לך עוד דבר.
אומרים לו הצעה באמת יפה, אנחנו
לא,
נעמוד דקה.
לא, אני חושב...
ואז זה אולי היה מעמיד אותו באור ציני וזה, אבל זה לא היה מבזה את השופטים.
אני אגיד לך את מי זה מבזה יותר בעיניי. אני חושב שזה מבזה יותר את, את זיכרון בני משפחת ביבס. כי ברור לך שהוא משתמש במהלך הזה בשביל פופוליזם, בשביל להראות מהבית, בשביל שאם הם לא מסכימים, אז אנשים אפילו טובים כמוך יצאו עוד פעם נגד השופטים ויציגו אותם בצד של הרעים. הכל מניפולציה. אם הוא באמת,
אני גם לא
אם הוא באמת כואב לו, אם הוא באמת כואב לו, אחד שיביא את החטופים האחרים. שתיים, אתה יודע, מטר משם יש את כיכר החטופים. אני מבין שהוא מפחד שיצעקו קצת בוז וכאלה, אבל יש לו הזדמנות, כמו מנהיג אמיתי, ללכת לכיכר החטופים. זה לא רחוק, לא צריך להיכנס לאוטו. הרי זה הכל בשביל המשפט, הכל גימיקים.
כלומר, אתה שולל את זכותו להביע את, את, את השתתפותו. ואני לא חושב שהוא מבזה,
כי בבית המשפט הוא נאשם, הוא לא ראש הממשלה, זה הסיפור.
נכון, אבל הוא מציע. הוא לא אומר עכשיו תקומו.
תגיד.
הוא לא מורה להם.
תדמיין את אחד העבריינים הכבדים עכשיו, כן? נכנס לבית המשפט ומתחיל להציע לשופטים כל מיני הצעות.
ואם הוא היה מציע לעמוד דקה, הם היו עומדים דקה.
מה פתאום?
וגם עם האורחים והמפיקים, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרית על השידור שקד מורג, שלום יריב.
שלום אריה.
רצינו והכנו, האורחים והמפיקים הכינו את ההקלטה של ירדן שמדבר בהלוויה, אבל שמענו אותה ממש עכשיו, וזה מספיק כואב, פעם אחת לא צריך.
כן.
שלום, שלום לג'ימי מילר, בן דודה של שירי ביבס.
היי, שלום גם לכם.
לא הייתם שם לבד היום.
כן, ממש.
לא הייתם שם לבד היום. הייתם עם מאות איתכם בהלוויה שמראש רציתם שתהיה מצומצמת ומאות אלפים לאורך הדרך, וכל עם ישראל באמת עצר נשימה כששידרו את הדברים. מה היה שם שאנחנו החמצנו כי לא היינו ממש ממש קרוב?
לא החמצתם למעשה יותר מדי. את העיקר שידרו לכולם, כדי שכולם יוכלו לראות במה מדובר, איך ירדן מספיד, איך דנה מספידה, איך חופרי מספידה. זה היה העיקר. אבל מעבר לזה, זה היה מאוד עוצמתי לראות, אתה יודע, בן אדם כמו ירדן, שלמרות שהוא לא ראה את אשתו כל כך הרבה זמן, הוא נאלץ להיות קרוב אליה, ברגעים האחרונים, אחרי שנה וחצי, כשהוא קובר אותה, את שני ילדיו האהובים. זה פשוט כואב, כואב מאוד, זה שורף את הלב, אתה יודע, לראות דבר, לראות סיטואציה כזאת, איכשהו עדיין מדבר עליה באהבה, שהוא עדיין מתאר את כל הדברים המדהימים שהיא הייתה עושה. בעבר, כשהייתה קוראת לו, כשהייתה אומרת לו, כשהייתה שומרת על הילדים, כשהייתה דואגת לו ומחליטה, סליחה על הקפיצות בכל, כבישים בישראל, איך שהיא הייתה מגוננת את הילדים מכל דבר ונותנת לו להחליט, הייתה מחליטה בשבילו מה עושים ואיך עושים, זה פשוט מדהים לראות את הבן אדם, אחרי תקופה של שבי כל כך ארוך שהוא עבר, הוא מסוגל לעמוד על הפודיום שם ולדבר, והוא יודע שצופים בו מיליונים אם לא יותר, כואב הלב.
אז באמת הסולידריות היא חוצת מגזרים וגבולות, לא רק בישראל, בכל העולם הלוויה הזאת מסוכרת. העמידה הזאת של כל כך הרבה ישראלים עם דגלים ברחובות, זה עושה משהו למשפחה, זה מחזק, זה נותן איזושהי תחושה.
בוודאי, זה נותן תחושה מדהימה שהעם היה איתנו לאורך כל הדרך, והיום ראינו את זה בעיניים, שהוא היה איתנו גם בדרך לבית הלוויות, בצוחר. אני רוצה להגיד לך שזה פשוט היה מרגש, אנשים רשמו כל מיני דברים, התחפשו לבטמן, לבשו כתום, ביקשו סליחה, שרו את התקווה, בחו, אנשים ממש בחו, אתה יודע, אנחנו היינו בתוך הרכב עם חלונות קיים, אז הם לא ראו אותנו מבפנים, ראו רק את החלק הקדמי של הרכב, שבו יושבת דנה, אחותה של שירי, שהיא בדודה שלי, ופשוט אנשים פשוט בחו, בחו את החיים. פשוט
לכאורה ירדן ידע, מחבלים אמרו לו מוקדם.
נכון, הם אמרו לו, אבל הוא לא היה בטוח שזה באמת קרה, הוא חשב לאורך זמן מאוד ארוך שזה היה טרור פסיכולוגי, הוא סירב להאמין שזה באמת מה שקרה, כמו שאנחנו סירבנו להאמין שזה באמת מה שקרה.
כן, תמיד יש שביב תקווה, אבל תגיד, אתה יודע למה הוא התכוון כשאמר אם הייתי יודע, לא הייתי יורה?
אולי אם הוא לא היה יורה, אתה יודע, אולי לא היו מגלים שהוא נמצא בתוך הממד, אולי...
אבל הוא לא מאשים את עצמו באיזושהי צורה, הוא גם לא סוחב רגשי אשמה בנוסף לאסון הנורא הזה.
תראה, מה נמצא אצלו בתוך הלב אני לא יודע, אבל מה שאני יודע זה שהוא מאוד מוקצב מזה שאתה יודע, אף אחד לא הגיע כדי להציל את שירי, לא את הילדים, לא את החברים שלו, ושהקיבוץ הזה הופקר במשך כל כך הרבה שעות, והחוליה הראשונה שנכנסה פנימה לתוך קיבוץ הצבאית, והיה כבר שהקיבוץ היה בלי מחבלים ולא היה שם אף אחד, וחבל.
ג'ימי, אני מקשיב לכם הרבה, ואתם מאוד מאוד מאופקים, מצד שני...
בינתיים.
זהו, מצד שני כן אני מרגיש גם כעס, אחותו של ירדן אמרה היום, יכלו להציל אתכם אבל העדיפו נקמה, יש לכם מסר לממשלה, לראש הממשלה, להמשך, למה שהיה?
המסר שלנו כרגע בשלב הזה, זה תסיימו את העסקה הזאת על כל שלביה, תוציאו משם כמה שיותר חטופים על הרגליים, וכמובן את מי שלא על הרגליים, תוציאו לגבורה ראויה. זה מה שאנחנו רוצים, ככה אנחנו רוצים שהסיפור הזה ייגמר. בהמשך, נדאג מה שנקרא למצות את הדין עם החמאס, ועם כל מי שנמצא שם ברצועה. כל מי שנגע בדבר, בין אם זה המשפחה שלנו ובין אם זה הרבה אנשים אחרים, אנחנו נדאג למצות איתו את הדין. אבל בשלב הזה הכי חשוב זה להוציא את כל החטופים החיים לשיקום, והמתים לגבורה, זאת תהיה הנחמה הכי גדולה שלנו בשלב הזה. גם של ירדן, שהוא ראה בדיוק כמה אנשים שם סובלים, איך הם נענקים מפחד, מסבל. אני תתאר לעצמך שיש את אלון אוהל שם, אוקיי, בן אדם, תחשוב מה קורה לך שלך נכנס גרגיר של חול פנימה לתוך עין, מה אתה עושה? אתה הולך לרופא שיוציא לך זה, נכון? כבר יום למחרת ומקבלים אותך בקופת חולים במיוחד, במהירות כדי להוציא את זה, כי זה ממש לא נעים. תחשוב שיש שם בן אדם שקוראים לו אלון אוהל, שהוא עם רסיס או רסיסים בתוך העיניים, והבן אדם הזה לא מקבל טיפול רפואי, ואף אחד עוד לא אג לו, ואף אחד לא עושה שום דבר מעבר לזה, הוא גם הזוג בשלשלאות, גם בידיים, גם ברגליים, בקושי אוכל, עובר התעללות פיזית, עובר התעללות נפשית. למה? למה צריך לגרור איזה כל כך הרבה זמן? כאילו צריך לעשות באמת את כל מה שניתן באפשר, על מנת להוציא את האנשים האלה כמה שיותר מהר משם. כך לדוגמה את אומרים איראן, יש לו בנות שבמקום לנשק את אבא שלהם, ובמקום שאבא שלהם ינשק אותם, הם ינשקות תמונות שלו בחדר כל יום. למה? למה אנחנו צריכים איזה סיפור הזה? חייב להיגמר כמה שיותר מהר לפני שיהיה מאוחר מדי. לפני שיהיו עוד קורבנות למלחמה הארורה הזאת. ומה שצריך לעשות בשלב הזה.
ראש הממשלה נתניהו יצר איתכם קשר בימים האחרונים, הוא נמצא בקשר עם המשפחה, אתם באיזשהו...
עדיין לא. אני יודע שירדן רוצה לפגוש אותו, ויהיה מומנט מסוים שהוא יבקש לפגוש אותו. וזהו, אז אני חושב שהוא יגיד מה שהוא צריך להגיד.
ג'ימי מילר, בן דודה של שירי. תודה רבה.
כל טוב.
אתכם.
כל טוב. עם ישראל חי לנצח. אף אחד לא
ישראל חי לנצח.
תודה רבה.
כל טוב. ביי ביי.
אריה, אני יודע שזה מנוגד לפרוטוקול. אני רוצה להגיד לך במילה, הייתי אתמול בניר עוז, הקיבוץ עמד מלכת, נשאר כמו שהוא בשמיני לאוקטובר, ארוס ושרוף, וזה היה מטלטל. ממש מטלטל להיות שם.
כן, אני מכיר. הייתי שם די סמוך לאירוע. טוב, פרסומת אחת. שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב.
ערב טוב.
אז גם ביום שקוברים את שירי והילדים, חמאס יורה ואנחנו יורים חזרה, מה קורה?
כן, אז היה באמת ניסיון שיגור בשעות הצהריים לעבר שטח ישראל, הוא שוב פעם נפל בתוך רצועת עזה. במסגרת הנועל הקבוע חיל האוויר מיד משוגר תוקף את המשגר ואת סביבת המשגר, חשוב מאוד לציין את זה, את כל המבנים שצמודים לאזור שבו שוגר טיל, ומבצע את הירי הזה. בעצם ישראל מנסה ליצור מצב שבו בכל הגבולות סביבה, גם בסורי, גם בלבנוני וגם בעזה, לא יקומו מפלצות טרור, לא בעוד חודש ולא בעוד חודשיים וגם לא בעוד 10 שנים. זה הלקח מהשביעי באוקטובר, ולכן אנחנו נראה את התגובות המאוד קשות של ישראל, שסביב כל האזור שלה, היא רוצה שהאזור יהיה מפורז, גם בעזה, גם בלבנון וגם בסוריה.
אבי, בוא נדבר על מה שקורה ממש בשעות, מה שיקרה בשעות הקרובות. על פי הפרסומים, בעצם החלק האחרון של העסקה אמור להתבצע הלילה.
נכון. תראה, בינתיים מדברים שכנראה שסמוך השעה 11 בלילה יוחזרו 4 חללים דרך מצרים לישראל מרצועת עזה.
שזה מעניין שזה קורה בלילה, זאת אומרת אין טקס, אין את כל המופע המחלי של חמאס, אין את הבמות, אין את כל, את כל ההצגות האלו, אלא עושים את זה בלילה דרך מצרים לישראל.
נכון, וישראל גם הבהירה שהיא לא תשחרר אף חטוף, אף
אסיר פלסטין,
אף מחבל, כאסיר מחבלים, עד אשר הסיפור הזה של בעסקאות שבמשך השחרורים לא יעשו את המסדרי בושה אלה לאותם חבר'ה שלנו שמשחררים אותם באותם במות וכל מה שראינו בשבוע שעבר ובפעמים הקודמות, ובכלל גם כשמשחררים את החללים שלא יהיו את התקסים האלה שהם פגיעה ברגשות המשפחה, פגיעה בכבוד המת, זה מאוד חשוב אצלנו כיהודים לסוגיות האלה, ומקפידים על זה, ואני חושב שבצדק רב הממשלה מתעקשת על זה, וזה באמת נכון לעשות את זה.
ובמקביל, הפעם הארונות יוסעו למצרים כערבון, על מנת לראות שישראל באמת משחררת את, את המחבלים, ואז הם יעברו לישראל? זה איזשהו לקח שהחמאס למד? כי בתחילת השבוע, אני מזכיר, או במוצאי שבת, הסירים היו כבר על האוטובוסים, ואז התקבלה בעצם ההחלטה המדינית להחזיר אותם חזרה.
כן, זה בעצם ההחלטה של, של החמאס, אז צריכים להבין שבסוף זה משולש של רפיח כרם שלום, זה אותו משולש, כלומר זה יעובר לצד המצרי, ואם הצד המצרי יעובר לישראל, זה לא משהו מורכב מבחינה פרוצדורלית. בסדר, זה מה שהם רוצים, הם יקבלו את זה, אבל הכי חשוב זה שיביאו באמת את הגופות, את החללים, לקבר ישראל, ובוודא באמת שמדובר בחללים שלנו, ולא שעוד הפעם שמו כל מיני דברים שהם לא מן העניין. השאלה רק איך ישראל תבדוק את החללים בשטח מצרים, זה אני לא יודע את המנגנון איך זה הולך להתבצע, הרי בסוף אם אתה תשחרר את האסירים והחללים זה לא החללים שאתה מצפה לקבל אותם, כמו שקרה לנו בהתחלה עם הסיפור של שירי, אני לא יודע בדיוק איך המנגנון זה הולך לעבוד. האמת היא שאני חייב להגיד לכם שאני במהלך היום הייתי בסיפור של התחקירים, כל היום אנחנו באיזשהו פרס של ללמוד את התחקירים של צה"ל, שהם אמורים להתפרסם מחר, בשעה כזאת בדיוק, ואנחנו פחות בקיאים במה הסוכם בסוף, זה בגלל, אני לא בסדר שלא, לא התכוננתי לשידור בעד כדי כך.
אבל דיברת על התחקירים, ואתמול פורסמו, נדמה לי בערוץ 12, חלק מהם, אחד מהם, בפרטי פרטים, כלומר, זה דלף, אני לא יודע מאיפה, ושוב, תושבי הקיבוצים כועסים.
לא, לא, צריכים להכניס, קודם כל מה שפרסמו בערוץ 12, זה לא כל הפרטים, זה רחוק מזה, לא פרטי פרטים. אני יכול להגיד לך שאנחנו, אתמול, משעה 7 בבוקר עד 8:30 בלילה, והיום מ-7 בבוקר ועד השעה עכשיו שיצאנו, ויש לנו, אנחנו עוד הגענו לחצי מהתחקירים. אז מה שיצא זה הסיפור של נחל, של
המוצב בנחל עוז.
של איך?
המוצב של נחל עוז.
של נחל עוז. הגיעו לשם כדי להציג לקיבוץ את פרטי התחקיר של נחל עוז. צריכים להבין שיש בסביבת נחל עוז תחקיר כפול, יש גם את התחקיר של מוצב נחל עוז, את הבסיס נחל עוז, וגם את התחקיר של היישוב נחל עוז, של הקיבוץ. זה תחקיר משיק לתחקיר, מה שנקרא בעניין הזה, כי זה בעצם על אותו גזרה. הציגו את זה לחברי הקהילה, מישהו שם העביר את זה, מסיבה כזו או אחרת, או לא היו צריכים להעביר את זה, הסיכום היה זה שלא יעבירו את זה, זה רק יימסר. והדבר השני זה שהמשפחות של החללים של המוצב בנחל עוז כעסו, כי הם בסוף נחשפו לחלק מהדברים בתקשורת ולא בצורה מסוגרת. היום יש שיחה איתם, אגב, לדעתי בשעה הזאת ממש, מציגים להם את החלק הזה, ורק ביום ראשון הציבור ייחשף באופן רשמי לתחקיר של נחל עוז, עם כל מה שמשתמע גם לקיבוץ וגם למוצב. אגב, יש 77 תחקירים של קרבות בכל הגזרה. אני יכול להגיד לך שבחלק מהתחקירים אתה שומע על אומץ לב, נחישות, גבורה של חיילים, של אזרחים, של פעולות הירואיות, לצד הכישלון הקשה שחווינו בשביעי באוקטובר, ויש גם מקומות שבהם פחות תפקדנו טוב, אבל בסך הכל אתה מבין שהייתה שם הלחימה, אף אחד לא חזה את מה שקיבלנו בשביעי באוקטובר, בשום תרחיש, בשום תרחיש דמיוני. אריה, אתה איש צבא לשעבר, אתה יודע בדיוק שבסוף יש דפאות שאתה מכין ואתה נערך, וכשהכל...
אבל אתה תמיד בודק מה ידה פעם מסוכנת.
מה זה?
אתה יודע,
אתה בודק לא רק את הדפה האפשרית, אלא הדפה המסוכנת, כלומר, מה מחיר הטעות?
נכון, וגם בסוף, כשאתה לוקח את הדפה המסוכנת ומכפיל אותה בפי 50, או בפי 40, בפי 40, לא ב-40, בפי 40, או בפי 50, אז אתה מבין שאתה כבר יצאת ממה שנקרא זה של עצור, בוא נחשב מסלול מחדש, אבל כללי, בסיטואציה כזאת, וזה מה שקרה בשביל באוקטובר.
אתה יודע, אבי, יש לי חשד שכשיצאו הפרסומים שהאמברגו בעצם הסתיים ויהיה אפשר לפרסם את הכל, יש לי חשד שחלק מהציבור לא יגלה בזה עניין. אני אסביר, כי בסוף אנחנו ראינו את המחדל הצבאי, המחדל הצבאי דובר וידובר ומדובר. ברור היה שהכוחות לא הגיעו, ברור היה שהאנשים שהיו שם ברובם המוחלט נלחמו מלחמה הירואית. אני חייב לומר שקשה לי לראות, אלא אתה כבר ראית את הדברים, קשה לי לראות, אולי תקן אותי, האם יש שם דברים שאנחנו לא שמענו, לא ראינו בשלל התוכניות, התחקירים שפורסמו עד עכשיו?
קודם כל כן, יש הרבה דברים שאנחנו לא ידענו ולא ראינו, ואנחנו נחשפים אליהם בעניין הזה, וכשאנחנו אומרים את המשפט, הכוחות לא הגיעו. אני חושב שהציבור צריך להתחיל רגע לעשות פאוזה, ולעשות רגע דברים. קודם כל צריכים להבין בראש בראשונה, מדינת ישראל סלש צהל ביבשה, באוויר ובים, נכשלו. בשביעי באוקטובר נכשלו, מבחן התוצאה, מבחן האירוע הזה הוא כישלון. זה מבחינת הנקודת מוצא. עכשיו, בתוך הנקודת מוצא הזאת צריכים גם לקחת כמה דברים שמהיו, שצריכים להבין. כשאתה אומר כוחות לא הגיעו, אתה לא יכול ללחוץ על כפתור ותוך שנייה קופצים לך כוחות מהעורף או מבסיסי הברכה או מכיתות הכוננות, ומהם מתייצבים מיד. זה לוקח זמן. גם גיוס מילואים לוקח זמן. גם תבירת כוחות לוקחת זמן. אפילו כשאתה מתקשר למדע, כשיש אירוע גדול, או למשטרה, לוקח זמן עד שהוא...
צד שני, אתה שעה מתל אביב פה, זה לא קרה בקצה המדינה, זה קרה פה די קרוב למרכז הארץ.
אתה אומנם שעה מתל אביב...
וכוחות כוננות מטכליים אפילו קרובים יותר.
אבל אל תשכח שתשכחו רק דבר אחד, שציר 232 וציר 35, את אותם צירים שדרכם צריכים להזרים כוחות, נכבשו על ידי המחבלים.
כן, אבל שום חבורת מחבלים עם טנדרים לא הייתה עומדת בפני פלוגת כוננות מטכלית.
לא יודע אם פלוגה, אבל כמה גדודים.
פלוגה שנוסעת על הציר, המחבלים האלה לא היו עוצרים אותם, אבל תעזוב, אנחנו נכנסים לפרטים ועוד נעסוק בהם בלי סוף.
רק נקודה קטנה בשבילך, דווקא על האמרה הזאת, לוחמי הימם בגבורתם, שאי אפשר לפקפק על הגבורה שלהם, נלחמו במשך זמן לא קצר, כדי להכניע את אותם מחבלים בצומת שער הנגב. וכשאתה יושב ואתה מחופר טוב בתוך... מערב טוב על הכביש, אתה יכול לעצור גם עוקדה שרוצה לנו, אתה יודע את זה טוב מאוד.
טוב, עוד ידובר מה שנקרא.
אבי אשכנזי, תודה רבה. תודה רבה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים רונן כהן, לשעבר סגן ראש חטיבת המחקר באמן, שלום לך.
שלום לכם, ערב טוב, אלוף משנה.
אלוף משתה, ברגע זה העלינו אותך בדרגה. אבל זה ייקח זמן, יש פזם. אבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, דיבר על התחקירים. ואני מבין שהתחקירים הוצגו בפני סגל הפיקוד הכללי, הספק, בפלמחים, באולם הקולנוע הידוע, ושם דיבר מפקד 8200, יוסי שריאל. שמעת אותו? קראת מה הוא אמר?
שמעתי, אני מזכיר חלק מהדעות שלו.
מה אתה אומר? הוא חוץ מקבלת אחריות ב-100%, הוא אמר אני מקבל אחריות, אני השם, הוא כבר התפטר, הוא בעוד שבועיים מוחלף. יש שמאשימים אותו, לא ב-7 באוקטובר, אלא עוד לפני כן, שהוא שינה את יעדי היחידה, ומחק התראה, ומחק מודיעין, והשאיר סייבר בלבד, כלומר, הרס את 8200, ויש אומרים, תשמעו, הדברים שהוא אומר, עם כל מה שיש לנו נגדו, הדברים שהוא אומר, שלא, מאז 7 באוקטובר, לא היה פורום אחד שישבו הכוחות המבצעיים והמודיעין להבין איך זה קרה לנו, כל אחד בדק את עצמו. מה אתה אומר?
אני אומר שאין סתירה בין הדברים, כלומר, מה שנעשה, נעשה, וכמובן, לצערנו הרב, גם אין להשיב, מי שנושא באחריות, נושא באחריות, ואני חושב שהוא מבין היטב את כלל השגיאות והטעויות, לרבות כל הדברים שאמרת. עכשיו, מכאן צריך לבחון איך אותו דור שקשל מניח בפנינו את התחקירים הכי ריאליים, הכי אמיתיים, הכי קרובים למציאות, וכאלה שבאמת אחרי זה אפשר להיבנות מהם. לצערי הרב, זה מה שהוא בעצם אומר. הוא בא ואומר, כולנו היינו באותה סירה, כולנו כשלנו, כולנו היינו בקונספציה מאוד עמוקה, זה לא אירוע של לילה אחד, זה אירוע של תקופה ארוכה, שכל צהל היה איפה שהוא היה. אבל התחקירים, יש באמת, יש בהם לדעתי שתי בעיות, באחת הוא נגע בוודאות, זה הפרדה הזו וחוסר החיבור בין, בעיקר בין המודיעין לציר המבצעי. אבל מה שיותר חמור שיש תחושה בקרב הציבור, ואומרים את זה גם בכירים בצבא, שהעובדות, אם נקרא לזה לצורך העניין, העובדות המציאות, לא צוירו בצורה הנכונה, צויחו, הגלו פינות, לא, בוא נגיד, לא ציירו את התמונה הכולה, התמונה השלמה, וגם חלקים שהיו צריכים בראייתם להשמיט, אז השמיטו. ולכן זה כבר יותר חמור. שני הדברים האלה חמורים, אחד אולי יותר בעניין של אמינות, והעסק הזה מוביל אותנו שוב ושוב למסקנה שנדרש גוף חקירה חיצוני, בלתי תלוי בצבא, שידע לעשות את העבודה כמו שצריך, ואני לא בטוח שהוא יוכל להישען על התחקירים כהווייתם.
אתה מדבר על גוף חיצוני והשאלת השאלות, אתה מדבר על ועדת חקירה ממלכתית?
לא, איבדתי אמון מוחלט במה שנקרא ממלכתי, בעיניי...
אז מה זה גוף חיצוני בלתי תלוי? מה זה גוף חיצוני בלתי תלוי?
זה ועדת חקירה יותר בכיוון של ההצעה של הממשלה, שתיבנה באופן מאוזן בין האופוזיציה לקואליציה, ו... הם יחליטו יחדיו מי הוא, ומבחינת הגוף הבלתי תלוי באשר לכל הנוגע למערכת הביטחון, צהל ושבק, זה כמובן כאלו שבקיים והיו שם לאורך שנים, אבל לא קשורים היום למערכת ויכולים לבצע ביקורת בצורה יותר ישרה ויותר אמינה, והייתי אומר גם יותר מקיפה, בראייה יותר רחבה.
ואתה יודע שהרצי הלוי רצה להביא אלופים לשעבר בדימוס, שלא נמצאים היום במערכת לבצע את התחקירים, אז הדרג המדיני, בין היתר גם את מופז, הדרג המדיני מנע ממנו, נדמה לי גם אלוף נומה, אם אני זוכר נכון, שר הביטחון, ראש הממשלה, מנעו את זה, אז אתה יודע, זה מרגיש לי, אני מקשיב לך, ואני מאמין לכנות כוונותיך, אבל זה מרגיש לי שאתה מכוון למקום מאוד מסוים, שהממשלה תחקור את עצמה, ושאלופים שהם לא במערכת, אבל אולי הם חושבים ממקום יותר פרו נתניהו ופרו ימין, הם יחקירו. יש איזו תחושה שדווקא כשהרמטכ"ל רצה להביא אנשים,
יריב, אם לאופוזיציה יש 50%.
רגע, תכף נדבר על ההצעה, אבל אני אומר...
זה בעיניי הוועדת חקירה הממלכתית. שהיא תהיה בעיניי שמאלנית לחלוטין, ולא תצייר שום דבר, כי הם רואים בנושאים באחריות שומרי סף. ויש פה סתירה מהותית בעצם התפיסה. עכשיו, אני לא מחפש ועדת חקירה לא ימנית, ולא מהשמאל, ולא שום דבר. ולכן... עקב ההתנהלות בעיניי מאוד בזויה, אני הייתי אולי משתמש בעלמים יותר קשות עם מה שנעשה בבגץ, ולפחות אני מלווה את המשפטים של ארי ושל פנשטיין, ואני רואה את ההתנהלות שם, זה פשוט מזעזע, האכיפה הבררנית הזו, אין לי אמון יותר במערכת הזו, ואגב לא הייתי שם עד לפני שנה, שנה וחצי לא הייתי שם, אני יותר בענייני ביטחון וצבא, ולא הייתי חשוף למערכת המשפטית, מלבד עניינים אישיים כמו כל אדם בישראל. פה נחשפתי לאירוע שאני פשוט כאדם, כקצין בכיר לשעבר בצבא.
אתה יודע, שאתה מדבר על פרשת פלשטיין, אני לא יודע לזה אירוע, אתה נחשפת, אני נחשפתי לאירוע שבו אדם גונב מסמכים, מעביר אותם לאנשים במלשכת ראש הממשלה, שמדליפים את זה לעיתון זר, על מנת לעקוף צנזורה, ושהצבא טוען שזה פגיעה בביטחון המדינה. זה האירוע שאני נחשפתי אליו. תסביר לי על איזה אירוע אתה נחשפת בפרשה הזאת.
אני נחשפתי לאירוע, בוא ניקח לדוגמה את הנגד, שהוא היה לאורך יותר זמן בבתי משפט, נחשפתי לאירוע
שהוא גנב את המסמכים הסודיים.
חמור ביותר, במקרה החמור ביותר, זה אכיפה, זה דין משמעתי בצבא.
באמת? גנבת מסמכים סודיים? רגע, אתה אלוף משנה, נכון? רגע, רונן, שנייה, אתה אלוף משנה. בא נגד, נכנס בקודים, לפעמים לוקח קודים של חיילים אחרים למערכות סודיות מסווגות, ומוציא החוצה מסמכים. זה לדעתך עבירת משמעת?
וואלה, מעניין. זה עבירה שנקראת עקיפת סמכות,
מעניין.
הצעת חומר שלו ברשות, אתה יודע כמה כאלה שפטתי באותו תפקיד שאתה הגדרת אותי כסגן ראש חטיבת המחקר.
אני לא יודע.
אגב, כולל כאלה שהיו נגועים גם בסמים, ועסקו בחומר מאוד רגיש של גרעין איראני, תראה, אתה יכול לקחת כל אירוע ולהכניס פה את
השבק
עם חקירות ומעצרים
מגורים. לא, זה לא כל אירוע,
ירונן,
אבל... יריב, אנחנו צריכים לסיים.
יכול להתגר בתוך הצבא. אגב, הוא לא הואשם, הוא לא הואשם בכתב אירוע שם, שום פגיעה בביטחון המדינה, זה רק מחזק. אבל מה אני ראיתי? ראיתי אדם שהשבק בא ואומר שאין לו מסוכנות, והפקליטות ובית המשפט מתעקש להשאיר אותו עד תום ההליכים. ואם לא היה את כל הלחץ הציבורי, אז אני חושב שהוא היה עד עכשיו נרכב בכלא לחינם. וזה דוגמה קטנה להתנהלות של בית משפט עליון, שהוא מקבל שיחת טלפון ממן דהור, כמו שאומרים, ועל כפי זה מחליט להשאיר בכלא, כשהוא לא מזמן לדיונים, ששופט היה לו 5 ימים לקרוא חומר, והוא לא קורא, כי לא אכפת לו שאדם...
אלוף משנה רונן כהן.
רגע, לכן הסיפור הזה של ועדת חקירה ממלכתית היא לא יכולה להיות, כי זה גוף בלתי אמין בעליל, במיוחד אחרי מה שקרה עם השופט תמיד שמינה את עצמו.
אלוף משנה רונן כהן, גלשנו לתחומים משיקים, אבל תם זמננו, תודה רבה לך, תודה רבה. נצא להפסקת פרסומות. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד.
שלום, ערב טוב.
ועדת חקירה ממלכתית שוויונית. זה השם, זו ההצעה החדשה רק כדי לא להגיע לוועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט בית משפט עליון?
אין ספק שאירוע כמו השבעה באוקטובר, האסון הזה שפגע בכל כך הרבה בחברה הישראלית, בכולם בעצם, בכל הרבדים, אם זה הקיבוצים והפריפריה ומתנחלים וכל המדינה שנכנסה למלחמה, זה אירוע שדורש ועדת חקירה משמעותית ממלכתית, באמת ועדת חקירה עם כל הסמכויות וכל הכוח שבעולם, אבל העניין פה הוא מי ימנה את הוועדה הזאת. וכרגע יש אפשרות של ועדת חקירה שתמנה הממשלה, ועדת חקירה ממשלתית, כמו שהקים אולמרט אחרי מלחמת לבנון השנייה, ועדת וינוגרד, ויש ציבור גדול שלא ייתן אמון בוועדה מהסוג הזה, יגידו שהממשלה לא יכולה למנות ועדת חקירה. מהצד השני, ועדת חקירה ממלכתית, כמו שאנחנו מכירים, אגב אין בחוק שום דבר כזה שנקרא ממלכתית, אבל לצורך העניין זה התקבע השם הזה, זו ועדת חקירה שימנה אותה יצחק עמית, ואני חושב שבלשון המעטה יצחק עמית הוא אדם שנוי במחלוקת. ואני לא חושב שזה צריך בכלל...
חבר הכנסת קנר, לפני שנצלול לוועדה שאתה מציע, האם ההצעה הזאת היא על דעתו של ראש הממשלה?
אני פועל כבר ממאי באופן בלתי, מאי שנה שעברה, באופן בלתי רשמי, ומיולי בצורה רשמית כבר שם יצאו נמומים שלי בכנסת, ובהמשך...
עזוב אתה, אני שואל, האם נתניהו עומד מאחורי ההצעה שלך?
לא, אני עומד מאחורי ההצעה שלי.
אבל מה דעתו של נתניהו? האם דיברת איתו? אתה יודע, בכל זאת אתה חבר קואליציה.
לא, לא דיברתי איתו, אני מקווה מאוד לזכות בתמיכה של הקואליציה בדבר הזה.
הבנתי.
אני מתדפק.
תשמע, אתמול דיברנו על התוכנית של יאיר לפיד לעשות שלום באמצעות מצרים, שתיקח ל-15 שנה את רצועת עזה, ושאלנו, האם לפיד דיבר עם המצרים, ואמרו לו, אולי זה דומה, אולי צריך להתחיל מבדיקה אם זה בכלל אפשרי מבחינת הסכמה של נתניהו.
אז תראה, קודם כל אני עוד לא הצעתי עם הזן, בסך הכל לא הצעקתי את המתווה הזה, לא עשיתי מסיבת עיתונאים ולא הוצאתי את זה, אני נפגש, וחלק מה שאני עושה זה להיפגש עם משפחות שקולות רבות, מכל הגוונים ומכל הסוגים, עם משפטנים בכירים, מכל הסוגים ומכל הגוונים, גם, ועם חברי כנסת, גם מהאופוזיציה, זה מה שאני עושה בימים.
אוקיי, אז בוא נדבר שנייה על ההצעה שלך המרכזית, אז אתה מדבר בעצם שחברי הוועדה יהיו חברי ועדה שהם כולם, ההגדרה שלהם, זה שהם יכולים להתמנות לבית המשפט העליון, נכון?
לא, לא כולם, לא, לא כולם, לא כולם, לא. שניים שהם קשירים להיות שופטי עליון, שניים שהם אנשי צבא, תת-אלוף ומעלה, או המקביל לזה במשטרה או בשבק, שניים שהם אנשים רקע ניהולי בכיר, אם זה במערכות הציבוריות.
כלומר, אין שופט...
או מהרקע הפרטי.
אין שופט בכלל, אני רואה, יש מועמדים, אתה יודע, מועמד לבית משפט עליון, על פי החוק, זה בסך כל אדם שיש לו תעודת עורך דין, והוא עובד במקצוע למעלה משבע שנים.
לא, אם הוא קשיר לבית המשפט העליון?
זה הקריטריונים היחידים, אחר כך השאלה כמובן אם בוחרים בו, זאת אומרת, בעצם כשאני מסתכל פה, אני אומר, רגע שנייה, אבל אין פה שום אדם שאתה יכול להצביע עליו ולהגיד הוא לא מינוי פוליטי. כל המינויים יהיו פוליטיים. הרי יש מועמדים לשפיטה של
אבל מי בוחר אותם? רגע פוליטי. פוליטי זה גם אופוזיציה וגם קואליציה. כשאתה אומר פוליטי, זה לא אומר קואליציה. מה הרעיון, קלנר? תגיד מה ההצעה.
ההצעה בסופו של דבר באה ואומרת, זו הצעה שאני רואה אותה כהצעה של הושטת יד. הצעה שבאה ואומרת, אנחנו ביחד נלחמים מול הרשע הזה, יצאנו למלחמה ביחד, גם נפגענו כולנו ביחד באותו יום נורא, ואנחנו צריכים לתקן ביחד. אני בא ואני אומר לאופוזיציה, ואני בא ואומר לכל חלקי העם, גם אלה שאני לא מייצג אותם, בואו נקים את הוועדה הזאת ביחד, בואו נסכים על אנשים שמקובלים על כולנו,
אבל חבר הכנסת קנר, בואו, אבל צריך לומר את האמת.
נמנה אותם, והאנשים האלה יצאו לדרך.
אבל צריך לומר את האמת, רגע, שנייה, בשבי, רגע.
אליהם תהיה נציגות גם למשפחות של נפגעים.
רגע, אבל שנייה, אנחנו לא מדברים פה על... רגע, שנייה.
שואל מה ששאלתי קודם, שאלת את האופוזיציה אם הם מסכימים?
אני מדבר, קודם כל ראשי האופוזיציה הביאו התנגדות לכל דבר, לכל ועדה שהיא לא שלא תמונה על ידי יצחק עמית. זה הקו...
נשיא בית המשפט העליון. אתה מכיר בו כנשיא בית המשפט העליון? רגע, אתה מכיר בו בכלל כנשיא בית המשפט העליון?
כבר, אבל קפה את זה בצורה בלתי חוקית, עזוב...
לא, עזוב את הוא, אתה מכיר בו?
אני לא מכיר בו, אני לא מכיר בבן הדבר, ומה שהוא עשה, זה נושא...
אבל הוא נשיא בית המשפט העליון היום, אוקיי. בוא נמשיך.
הוא מינה את עצמו בכוח לנשיא בית המשפט העליון.
מה זה מינה את עצמו? יש ועדה למינוי שופטים, הצביעו בעדו, אתה יודע.
גם היא כונסה בניגוד לחוק.
הבנתי.
האיש הזה הוא שנוי במחלוקת קשה מאוד. זה לא רק עננה פלילית, זה גם 1001 סוגיות שקשורות.
אבל חבר הכנסת קנר, אמרת אנחנו נלחמים ביחד, תן לי שנייה, אמרת אנחנו נלחמים ביחד, אני רוצה להזכיר לך שבשביל אוקטובר הייתה ממשלה אחת, לא הייתה ממשלה של כולם, נכון? לא היו נציגי שמאל בממשלה ומפלגות ערביות, לא, הייתה ממשלת ימין, היא הייתה אחראית על מה שקרה בשביל באוקטובר. אתה אומר בעצם, הממשלה... באמצעות דילים פוליטיים, וקצת פוילשטיקים עם האופוזיציה, שגם היא, הרי האופוזיציה בישראל לא מאוחדת, תקים ועדה שלא תחקור אותה, שתוציא אותה זכאית, זה בסוף הרעיון, ועדה פוליטית, במקום שיהיו אנשי מקצוע ושופטים, אנשים שכבר פה הורידו ראשים גם של אנשים מהשמאל, ראה כל ועדות החקירה בתקופת ממשלות שמאל, אתה רוצה פה ועדה פוליטית, פעם ראשונה כמובן בהיסטוריה של ישראל, ואתה טוען בשם האחדות, אבל אין אחדות במי שניהל את המדינה בשביעי באוקטובר, זה הייתם אתם, ולכן אתכם צריכים לחקור, ולכן צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית שתחקור בלי מסו פנים ובלי שיקולים פוליטיים ובלי רגע, השר הזה מינה אותי, אז לא נעים לי לצאת נגדו, אז אני אחבל בעבודת הוועדה, ואני לא אתן לחקור אותו, ואני לא אתן לחקור את נתניהו, כי אני מינוי של נתניהו. אתם רוצים לעשות צחוק מהעבודה?
אני שמח שאני אפשר לענות אחרי המניפסט הארוך הזה, כי כששאלה היא נאום, אז כנראה שבסדר. מה שאני אומר ככה, ועדת חקירה ממלכתית, כפי שיצחק עמית, יכולה להיות. מדובר באדם שבסדר, זה שכל האופוזיציה והשמאל תומכים ביצחק עמית שהוא ימנה את הוועדה, רק מראה עד כמה היא פוליטית. בסדר, ועד כמה הוועדה בראשותו היא פוליטית. אני מדבר על בעלי בהסכמות רחבות. עכשיו, בסוף, יש לעם הזה נציגים בכנסת, שהוא בחר אותם, שהוא נתן בהם אמון. יש עם בישראל, ואני רוצה שתהיה ועדה בסוף. הרי, אתה יודע מה? גם לשיטת מי שמאמין שיצחק עמית הוא האדם הנכון והיחיד ואין בלתו, כי הוא מינה את עצמו לנשיא בית המשפט העליון, וצריכים להכיר בו.
זה לא נכון שהוא מינה את עצמו, אני יודע שאפשר לחזור על שקר כל הזמן, אבל יש ועדה שבחרה בו, אי אפשר לשקר.
יריב, גם לשיטתך, שבסדר שיצחק עמית הוא זה שצריך למנות את הוועדה, הרי מה ייתן לך בסוף, אם תקום פה ועדה, ושציבורים ענקיים לא ייתנו באמון,
בגלל אנשים כמוך, הם לא ייתנו באמון בגלל אנשים כמוך, שעובדים קשה בשביל לקעקע את
לא בגלל אנשים כמוהו, אלא בגלל אנשים שאין להם אמון בבית המשפט העליון, וזה לא רק הוא.
זאת אומרת, אתה גם מסרב להכיר, זאת אומרת, עצם זה שאין אמון במערכות המשפטיות, וכל ההתערבות שלהם, בעניינים ביטחוניים, בעניינים, באלף ואחת סוגיות שלא קשורות בכלל למשפט, זה גם כן באשמתי. ורק, אתה יודע, אולי בכלל אנחנו צריכים
בית המשפט העליון, בית המשפט העליון לא אמור לייצג את רוב הציבור, הוא אמור אפילו להרגיז את הציבור, כי מחויבותו ועצם קיומו, הוא אך ורק לשמור על זכויות האדם, ולפעמים על זכויות המיעוט, מול אנשים כמו קלנר. זה כל הרעיון של בית משפט העליון,
אבל זה ויכוח.
הממשלה כבר יש לנו, זה בסדר.
לשמור את החוק.
יריב בדיוק להפך.
אבל נגמר לנו הזמן, חברים.
לא יתערב.
חברים, הגענו לדיון בבית המשפט העליון, זה לא הנושא כרגע, תודה רבה.
אני רק מזכיר לך שרוב הציבור רוצה ממלכתית, צריך גם לומר אמת, רוב הציבור, עם כל הכבוד להצהרות פה שאין אמון.
חברים, אני קורא אתכם לסדר, תודה רבה, חבר הכנסת קלנר, תודה רבה. פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ויריב אופנהיימר. ובשש, ספורט. ב-103 FM. 103 FM.
שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים ניצן נוריאל, לשעבר ראש המטה ללוחמה בטרור.
ערב טוב.
ערב טוב. שר הביטחון ישראל כץ אתמול, על פי המלצת המטה ללוחמה כלכלית בטרור במשרד הביטחון, וגם השבק הזר, הטיל אתמול סנקציות על אסירים ביטחוניים משוחררים שהם תושבים או אזרחי מדינת ישראל, שקיבלו או מקבלים תשלום מהרשות הפלסטינית. אתה מכיר את זה? בכמה מדובר? כמה עונש? כמה זה מפריע? כמה זה מפחיד?
אז בואו נחלק את זה לשתי שכבות. המאבק הכלכלי בטרור הוא ראוי, הוא ענייני, וככל שיהיה להם פחות משאבים, אז הם כנראה פחות יוכלו לפעול. בסוף, בלי כסף, הטרור לא יודע לפעול. צריך לשלם לנהג, וצריך לשלם למי שמכין את המטען, וצריך לשלם למי שמלין, וצריך לשלם בסוף גם למשפחה, אם חלילה קורה משהו. ולכן המאמץ הוא נכון. מה ההשפעה שלו בנקודת הזמן הזו, עוד מוקדם להגיד, א', כי לא מדובר בהרבה מאוד מחבלים, או הרבה מאוד משפחות, והעולם הכלכלי כבר מצא חלופות לכסף מזומן, או לכסף שנכנס לחשבון בנק. ולכן אני חושב שההשפעה האמיתית של הצעד הזה, היא פחות דרמטית מכפי ההכרזה. כי בסופו של דבר, אם משפחה מסוימת, או אסיר מסוים, היה רגיל לקבל נניח 2,000 שקל בחודש, באופן פיננסי ישיר, הוא היום יכול לקבל את זה אחרת. הוא יכול לקבל כרטיס אשראי, הוא יכול לקבל את זה בסוג של כסף קריפטו כזה או אחר.
אבל אתה הולך פה לטכני, מדובר על אנשים שכבר השתחררו, נכון? שהיו בכלא הישראלי והשתחררו. או שגם אנשים שעדיין מרצים.
תראה, אנשים שעדיין מרצים, יותר קשה לטפל בהם, כי מסלול הכסף בא מהרשות, ואבו מאזן כבר הכריז שהוא מפסיק לשלם.
נכון.
במסגרת הפנים היפות שלו אל מול האמריקאים. אבל גם הוא מוצא טכנאות אחרת להעביר להם כסף.
אני יכול להיכנס לך פה לפרטים, אבל בוא נראה שהדברים האלה מיושמים, אבל בינתיים הסיפור כאן הוא של אנשים שכבר יצאו מהכלא על פי הבנתי, ואז זאת אומרת שהם גם מפסיקים לקבל את התשלומים האלה, אז בעצם מתחשבנים איתם על תשלומים אחורה? זה הרעיון?
קודם כל, קודם כל מפסיקים את מה שהם אמורים לקבל מידי חודש, את הגמלה החודשית שלהם. בסדר?
אבל זה הרשות, זה גם בימים שהרשות נתנה כסף שמחבלים הפסיקה, אם אתה יוצא מהכלא, מסתיימת הקצבה הזאת.
נכון, אבל אז הם מחייבים למצוא לך עבודה. ואם לא מצאו לך עבודה, הם ממשיכים לשלם לך כסף.
אוקיי.
הרשות הפלסטינאית, אחרי שהשתחררת כאסיר שהשתתף בפעילות חבלנית עוינת, הרשות דואגת לך. או בסוג של שכר, או בתפקיד. בין אם אתה עושה משהו, בין אם אתה לא עושה משהו.
אני מודה שאת זה אני לא כך מכיר, אני מכיר את התשלומים תוך כדי הדברים, אבל אתה בעצם אומר שהשר הזה, הצד הזה של ישראל כץ, יש בו הרבה הצהרות, הרבה רעש, הרבה כותרות, אבל מהותית הוא לא משמעותי.
נכון, אני חושב שאנחנו לא נראה את ההשפעה המהותית שלו, אני מרשה לעצמי להגיד, אולי אפילו קצת הפוך, כי אם יצאתי מהכלא, ואני כבר לא מקבל מאף אחד כלום, אז יש לי יותר מוטיבציה, לחזור לפעילות שבה ישלמו לי. ואם אני משתחרר בגיל 50 או 60, אני עובד בניין, אני כבר לא יהיה. מתדלק בתחנת דלק, אני כבר לא יהיה. ואז אני יכול להיות סייען קטן, מעביר הודעות.
אז אולי עדיף היה לשלול להם אזרחות או תושבות.
נכון, אני חושב שהמהלך הזה של שלילת אזרחות נמצא בסוג של עבודת מטה, והוא בוודאות היה הרבה יותר רפק.
אבל יש גם שאלה שבסופו של דבר במדינה דמוקרטית, אתה מפעיל את העונש שלך שהוא כליה, ואתה אנשים משלמים בשנות מאסר ארוכות על מעשים שהם עושים, ואתה לא שולל אזרחות, לא מיגאל עמיר ולא מהם. אתה...
לא, אבל אם האנשים האלה לא ריצו את עונשם, אלא השתחררו בעסקה?
יש עוד כמה אנשים בישראל שלא ריצו את עונשם והשתחררו מכל מיני סיבות.
לא, יש הבדל בין פנינת נשיא המדינה ועסקת מחבלים תמורת גופות.
גם זה בסוף מחייב חתימה של נשיא המדינה. מה שאני רוצה להגיד, זה שהמתח באמת הבלתי נגמר, בין מה שנקרא לו לצורך העניין זכויות הפרט, לבין החופש לחיות בביטחון, הוא מתח שמייצר לעולם הטרור בלי סוף דילמות.
כן, למרות שהיא, אתה יודע, אם מישהו יצא מהכלא והוא חוזר לטרור,
תסתכל על השעון, תודה רבה, סליחה, תת אלוף במילואים ניצן נוריאל, תודה רבה לך, אנחנו חייבים לסיים, ערכו והפיקו אותנו היום, אסף נבו וסער פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, עורכי הדיגיטל גיא רביב, אחיה כהן ועומר אוקון, אחרינו ספורט עם קופמן, מליניאק ואלי סהר,
תודה רבה. תודה, ביי.